הימים האלה, רבותיי, הם מיוחדים ושונים מכל ימות השנה. שאם בכל ימות השנה, כדי לשנות גזר דין, צריך מאמץ גדול כדי שהתפילה תתקבל, צריך תשובה הכי מוצלחת שיכולה להיות, בימים האלה, במעט תשובה ובמאמץ קטן, אנחנו יכולים לשנות את הגזרים. ולשנות את הגזרים זה גם לגבי העולם הזה וגם לגבי העולם הבא. שכן אנחנו אומרים בתפילה, זוכרנו לחיים, מלך חמת בחיים, כותבנו בספר חיים למענת אלוהים חיים. בעלי אומר, למה התפילה כפולה? זוכרנו לחיים ושוב כותבנו בספר החיים. רבנו האריש, שהוא למעשה סתם לנו את כל ספר התפילה הלאומי שיש לנו היום, הוא אומר שמצית תפילה מדברת על החיי הנשמה, שלא תיקרת בלי לעלות למעלה, שאדם שלא עלינו שהוא מקרת, התפילה שלו לא מתקבלת, התפילה שלו לא עושה פירות, יכול לצעוק ולא להיענות, ואין לו חיים בעולם הבא. כנגד זה אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, על הנשמה, שלנשמה די בזכירה. אבל הגוף, חיי העולם הזה, צריך כתיבה, זה כבר יותר מוחשי. על הגוף אנחנו אומרים, כותבנו בספר חיים למעלה שלאים חיים. אגב, אדם סופר שואל, אז למה ארבע פעמים חיים? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענה חילויים חיים. ואחת הדרשות שבוע שעבר, שחזרתי, עשה אותי הנהג, הוא היה איש חכם, הוא אמר לי, אם בראש השנה נגזר עלינו לחיות, אז למה צריך להתפלל ולהתיר את המעשים כל השנה? מה שנהיה בראש השנה זהו, זה מה שיהיה עד כפתי תלול. והוא הדין גם להפך, אם יהיה צדיק או יהיה רשע, זה אותו דבר. אבל זה לא מדויק. התשובה זה בשאלה ששאלנו, למה צריך להזכיר ארבע פעמים חיים? אדם סופר אומר שיש ארבע סוגי חיים שנגזרים בעשרה הימים האלה. יש אדם שהגיע איתו, זה מי שמסתכל בתפילה שהזכיר הרב, שתיקן רבי אמנון ממגנצה, שם למעשה יש את כל המוטיבים וכל התשובות וכל השאלות. יש אדם שנגזר עליו מיום שהוא נולד ונקרא לו עלינו למות בגיל 40. עליו אנחנו מבקשים בראש השנה שגם אם השנה זו הכתובת של הפטירה של האדם, זה מוכרן בשביל שם. תן לי המסר דלת. תראו שם. בבקשה, תן לי ארכה, תן לי תוספת. זה אחד. שתיים, לנה חפץ בחיים. לפעמים נגזר על האדם חיים בראש השנה, ובגלל שהוא עשה איזו עבירה נוראה באמצע השנה, נגזר עליו למות. או להפך, נגזר על האדם למות בראש השנה, והוא הצליח לעשות איזה מצווה יוצאת דופן, אבל יוצאת דופן עם מסירות נפש מיוחדת במינה. אז הוא יכול גם באמצע השנה, אבל לזה צריך זכות מיוחדת. וכדי שתהיה לו את האופציה הזאת, הוא צריך את עשרת ימי תשובה. ואם בעשרת ימי תשובה לא נתנו לו את האופציה, אז הוא לא יכול להימצא. ועל זה אנחנו אומרים, מלך חפץ בחיים, גם על מקרה שנגזר על האדם מוות בימים האלה, אני מבקש מראש שכאשר תבונה ימי חס ושלום, ימים רעים, ימים קשים במשך השנה, להיגזר על האדם אז שיפגע, שאז הוא באמת יזכה לחיים. זה שתיים. מה עם השלישי? שלישי, יש לנו אצל דוד המלך, הוא אומר, או ימות במלחמה. במלחמה לא עלינו, יש סכנה מוחשית לכל תושבי אותו אזור. צדיקים, אם לא צדיקים. כמו שאומר אברהם אבינו, האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, יכול להיות שאנשים שלא נגזר עליהם למות,
והם נמצאים בתוך מצב מלחמה או בתוך מצב של סכנה, או לא רק מלחמה, יכולה להיות מגפה, והוא לא נגזר עליו למות, אבל הוא נקלע לאזור שיש שם מגפה, גם נגד המגפה הזאת יכולה להיות הצלה על ידי כותבנו בספר חיים. והאחרון למענך אלוהים חיים, כאן צריך לשים לב, שייך דבר מאוד מדהים שנוגע לכולנו. היום בנוהג שבעולם רגילים ללמד את האנשים שאתם רובוטים, ואם אתה פה אז השם רצה שאתה פה, ואם אתה עשיר אז השם גזר עליך שתהיה עשיר, ואם אתה טיפש גזרו עליך בשמיים, וכאילו לך אין שום יוזמה. ולפי זה הגמרא אומרת שזו מגמה מאוד מסוכנת. לפי זה מי שחוטא או רוצח, למה אנחנו נעניש אותו? יבוא הרוצח ויאמר, אם לא נגזר על האיש הזה שימות, אם אני אראה בו 100 כדורים הם יהיו כולם עקרים, או איך קוראים לזה, ההדק יעצר, למה זה לא נעצר? סימן שמגיע לו. אז כך אנחנו נפתור את כל הרוצחים ואת כל האנסים ואת כל השודדים, כי נאמר שזה נגזר משמיים. זה לא נכון. למה? כי הפסוק בעצמו מכחיש את זה. הפסוק אומר, ואשר לא צדע והאלוהים אינה לידו. הזוהר הקדוש פרשת משפטים אומר, מתי האלוהים אינה לידו? אשר לא צדע. אם אדם לא התכוון ולא הייתה לו שום כוונה, ולא רק שלא הייתה לו שום כוונה, הוא נקט בכל אמצעי הזהירות, הוא נסע עם רכב אחים בטיחותי מתוקן, שכל האביזרים של הרכב, כל המתקנים שלו שעונים על הבטיחות נעשו כהוגן, אז והאלוהים מן על ידו. אבל אם חסר איזה פריט במערכת, שהמערכת הייתה מקולקלת, אז זו רשלנות שלו, זה לא אלוהים מן על ידו. ומה הסוד של הדבר? הסוד של הדבר שהאדם נקרא בצלם אלוקים. וכאן כדאי לעמוד על הנקודה הזאת לשנייה אחת. מה פירוש האדם בצלם אלוקים? הרי אין למעלה פנים ולא ידיים ולא רגליים, אין למעלה שום עבר. מה שייך שאני האדם בצלם אלוקים? אלא צלם אלוקים זה פירושו ריבונות. לעולם יש ריבון, יש מנהיג, אבל הקדוש ברוך הוא מינה אותך ואותי ואת כל אחד מאיתנו לריבון ולמחליט על החיים שלו, וכל אחד מאיתנו יש לו את הבחירה מאת הבורא לבחור לו את הדרך הטובה או חלילה הלא טובה. ובזה יש לאדם בחירה, וזה שאדם בחירי זה דבר, זה הרמב״ם כותב שזה אחת מעיקרי האמונה. כי אם אתה שללת את האמונה של בחירה, ואני לא בחירי אז אני רובוט? לא. מי לא בחירי? בעלי החיים הם אינם בחיריים. בהמה, נחש, בריאות שונות הם שליחים. אבל אני ואתה אנשים שבוחרים, שיש לנו דעת. אתה חונה לאדם דעת ואנחנו בוחרים לנו את הדרך. ואז מה הבעיה? יכול להיות שנגזר על אדם חיים בראש השנה, ויבוא אדם בחירי וירדוף אותו וירצה לרצוח אותו. ואז אותו אויב, כמו שהפסוק אומר, או אויב יקראו, יבוא האויב וירצה לרצוח אותו. יש אפשרות בעשרת ימי תשובה להתפלל שהקדוש ברוך הוא יתערב וימנע מהאויב מלרצוח אותי. אז ארבע מסלולים שונים של חיים נגזרים בעשרת ימי תשובה האלה. האחת אמרנו זה הדרך הטבעית, השנייה זה אם הוא עשה עבירה חמורה שבגללה הוא צריך למות, גם אם נגזר עליו חיים בעשרת ימי תשובה. שלישית, שיש מלחמה או מגפה והוא נקלע לאזור מסוכן, כמו שאומרים כדור טועה, אף על פי שאין כדור טועה אלא יש לו כתובת. והרביעי, שנגזר עליו על ידי אדם בחירי שרוצה לרצוח אותו ולהקות אותו נפש. על כל אחד מארבעה האלה אנחנו מבקשים בימים האלה מאת השם את הרחמים ואת החיים. זה אחד. שתיים רבותיי, אנחנו ערב יום הכיפורים. יש משמעות מיוחדת ליום הכיפורים. יום הכיפורים כתוב עליו בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. אמנם המשנה חילקה וכתבה שמדובר דווקא בעבירות שבין אדם למקום, ולא עבירות שבין אדם לחברו. עבירות שבין אדם לחברו עד שיפייס את חברו או שירצה אותו. אבל העבירות שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואדם מתחרף עליהם, הקדוש ברוך הוא בעצמו הבטיח לנו בתורה, לפני השם תתהרו. עכשיו יש כאן שאלה, למה אמר לפני השם תתהרו? מספיק שאומר כי ביום הזה יכפר עליכם את הארץ לכם מכל חטאותיכם, תתהרו. מה זה לפני השם? מה העניין של לפני השם? יש משנה במסכת יומא, משנה שמסיימת מסכת יומא, שמדברת על הפסוק הזה. את זאת דרש רבי עקיבא, זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, לפני השם תתהרו, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו יום הכיפורים מכפר. מיד אחרי זה באה פסקה נוספת, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. ואומר מקווה ישראל אדוני מושיעו בעת צרה. מה מקווה מתאר את הטמאים, אבל הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. עד כאן דברי רבי עקיבא, ובזה מסתיימת המסכת, מסכת יומא. וכאן נשאלת שאלה, למה רבי עקיבא לקח פסוק מספר יחזקאל ואומר מקווה ישראל השם? מה מקווה מתאר את הטמאים, אבל הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? ומה העניין שמתאר את ישראל? אגב, וכדאי להזכיר את זה, אחד הדברים רבותיי ליום הדין זה להביא איתנו יהודי רחוק מתורה לבית הכנסת. אם אדם רוצה שיפור עמדות והצלחה בשנה הזאת שהתחלנו אותה כבר, אז כדאי מאוד לקרב גם רחוקים. כי הגמרא במסכת כריתות אומרת לגבי הכתורת, שלנו כעת קראנו את הכתורת 11 סמנים, חלבנה רחרה. למה חלבנה רחרה? אם היא חסרה חלבנה אין כתורת. ומתי היו מביאים כתורת? דקה מן הדקה ביום הכיפורים, מחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. ביום הכיפורים היו מביאים כתורת פי שלוש מיום רגיל, שלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול בערב יום הכיפורים, מחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. ושם צריך להביא חלבנה, וכל יום צריך להביא חלבנה, ואם החלבנה איננה היא לא שווה, הכתורת לא שווה, לא עולה. ואף על פי שהחלבנה רחרה, הגמרא אומרת כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. ולכן ביום הכיפורים אם נתפלל ונקבץ עשרה מניין של עשרה צדיקים הכי גדולים שיש בארץ, בואו נחפש בכל העולם, אתה יודע מה, לא עשרה, 36 צדיקים, התפילה לא עולה. הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מקבל אותה. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שתביאו איזה יהודי פשוט, איזה יהודי מארץ נידחת, איזה יהודי רחוק שבא ומתפלל ואומר לפני וידוי ביום הכיפורים, בשבילי זה שווה את הכל, הוא מעלה את כל התפילה. המהר"ל שואל למה? למה? לכאורה אם יש את כל הצדיקים הכי טובים שלא טעמו טעם חטא, ששומרים את עצמם מכל משמר, שאוהבים את ישראל, שעושים את כל המצוות שבתורה, ודאי שהתפילה שלהם עולה. הרי תמיד אני רוצה לבקש ברכה, אני הולך לאיזה אדם כמה שיותר צדיק, כמה שיותר תמיד חכם, התפילה שלו עושה פירות. והיינו אצל יצחק ורבקה שביתר השם ליצחק נוכח אשתו, אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. מה העניין פה? אומר המהר"ל דבר אחד רבותיי, וזה צריך לשמש אותנו, זה עצה חינם ליום הדין, שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מחפש התפעלות, התרגשות. אני ואתה או האנשים שרגילים כל יום להתפלל, אז כל יום זה אותו נוסח, אז באים ביום הכיפורים זה אותה התנהלות. נו, מתחילים פרשת העקדה, אדון העולם אשר מלך, נו, ממשיכים הלאה, כתורת, נו, איפה הגעת? ברוך שאמר, נו, הלאה, יוצר, נו, עמידה, נו, מה בא אחר כך? פתיחת ההיכל, ואחרי זה מגיעים נעילה, צועקים, אין נורא עלילה, הולכים הביתה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה עשית? חתמת את הכרטיס, מילאת את כל הטופס ועשית לוי, וי, וי, זהו, אני רוצה נשמה. זה שרחוק מדעת, או זה שפעם ראשונה בא לבית הכנסת, זה כל דבר חדש, הוא מתפעל. הוא היום כיפור. הוא בוכה. הוא מתרגש. יכול להיות שהוא מתבלבל, ויכול להיות גם שהוא יתפוס את הסידור הפוך. ויכול להיות שהוא יתפלל ערבית במקום מנחה, ושחרית במקום ערבית. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, ההתפעלות שלו, ההתחדשות שלו, המרד שהוא מגלה, ההתעניינות שהוא מגלה בתפילה, זה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן צוותה תורה לשים חלבנה בתוך הסמנים, עשרה סמנים של ריח טוב, בושם נפלא מאוד, משקר, אבל החלבנה היא משקרת בקוף. היא ריח רע. אבל לוקחים אותה וקודשים אותה, ומערבבים אותה, הדק יותר, יותר הדק, עם כל היתר, ואז גם היא הופכת להיות טובה. זו ההתפעלות. אצלה, מבחינה של ההתפעלות, היה יותר מכל היתר. וזה הכוח. מספרים על רבנו ארי, שלפני 500 שנה, להיותו בצפת, אז הוא לימד את התלמידים את כל הכוונות של יום הכיפורים. והתכוננו לזה. היו לו 10 תלמידים. ובמוצאי יום הכיפורים, אחרי יום שלם של עמל, לילה ויום שלא ישנו ולא אכלו ולא שתו, כל הזמן בכו והתפללו, בסיום התפילה אמר להם, היה פה יהודי אחד עם הארץ שהוא העלה את התפילות של כולנו. כולם התפללו? יכול להיות. הרב בעצמו לא, שהרב יודע בדיוק מה יש בשמיים, מה יש ברקיע, וכל התלמידים שלומדים אצלו תורה כל הזמן בסיגופים ובתעניות, בפרישות, בקדושה, בתארה, פתאום איזה תלמיד, מי זה אותו איש? התברר שזה היה יהודי מאנוסי ספרד שהגיע בדרך לא דרך לצפת. זה היה בערך פחות מ-50 שנה אחרי גירוש ספרד, והיהודי הזה גדל כגוי. אך נודע לו שהוא יהודי, והוא בא לבית הכנסת. אז הלכו אליו הביתה לשאול אותו מה היה. אני אומר לכם את זה ממש קצר. בקיצור, הוא אומר להם, מה באתם להזכיר לי את אבוני? אמרו לו, לא, תגיד לנו, מה עשית היום בתפילה? אומר, מה עשיתי? אוי, בואו, צריך לבכות. אמרו לו, לא באנו לצייר אותך, אבל תגלה לנו את הסוד. הרב אמר שהתפילה שלך עלתה ועלתה את התפילה של כולנו. אז הוא אמר להם, עוד פעם, אתם באתם ללעוג לי? הוא אומר, חס וחלילה, אנחנו אנשים רציניים. אז הוא אמר להם, תשמעו, אני אנוס, גדלתי כנוצרי. עד גיל 40-50 כנוצרים. והגעתי בדרך לא דרך, נודע לי שאני הוריי היו יהודים, הלכתי לחקור את ארץ המולדת, את העיר שנולדתי בה. בסוף פגשתי איזה שכנים שהיה להם רק מזכרת אחת, סידור תפילה וציצית של אבא. אבא כבר מת מזמן, לקחתי את זה, ושאלתי מה זה, אמרו לזה של יהודים, היהודים לובשים את הטלית הזאת שמתפללים, והסידור הזה, שם יש את כל נוסח התפילות. לקחתי איתי את סידור התפילה ואת הטלית, נסעתי והגעתי לעיר צפת. שאלתי איפה יש בית הכנסת, תתביאו לי כאן, בית הכנסת של רבנו ארי. הלכתי לאכול בערב יום הכיפורים, אכלתי בקושי איזה משהו, איזה חתיכת לחם עם קצת ירקות, ובאתי לבית הכנסת, שמתי את הטלית על הראש, ופתחתי את הסידור, ואני לא יודע להתפלל, כי לא לימדו אותי. הוא לא ידע לקרוא. אז אמרתי, בוכים, משתחווים, קוראים, מה שכולם עושים אני הייתי עושה. אחר כך ביום כבר נמאס לי, מה אני יכול לעשות? בלילה כבר עבר שעה, שעתיים, לקחה תפילה, אז משכתי את זה איך שיהיה. ביום אמרתי, ריבונו של עולם, אני יודע רק לימדו אותי לומר א' ב', ואני שמעתי שיש לך ברקיע רבבות רבבות של מלאכים, תשלח מלאך אחד אולי שהוא כעת בדיוק בהפסקה, או שאין לו עבודה, או שהוא פנוי, שלח אותו אליי. אני אגיד א' ב', והוא יסדר מא' ב' שלי תפילות, כי אני לא יודע להתפלל, מה הם מתפללים? אומר, בוודאי את הסידור, וכל הזמן הייתי אומר, א', ב', ג', ד', ה', ו', ע', וחוזר חלילה, כל היום, ללא הפסקה. וככה עשיתי כל היום. בוכים, הייתי בוכה עם כולם, בכל רגע הופך איזה דף כדי שיחשבו שאני מתפלל, מה לעשות? מתביישתי מאחרים. אומר, וזה מה שהיה כל היום. אפילו אתם אמרתם שמה ישראל, אני לא יודע להגיד שמה ישראל. אני אומר אחרי החזן, מילה מילה, חצאי מילים, והכל מילים שבורות וחסרי אותיות, הוספתי אותיות, אני לא יודע כבר מה עשיתי. חזרו ובאו לרבנו ארי ואמרו לו, רבנו, זה מה שהיה עם היהודי. אומר להם, כן, זה שרציתי שתשמעו, שלא תחשבו לרגע שמי שמתפלל תפילה מסודרת עם כל הכוונות ועם כל הפיורים והפירושים, אבל הלב שלו לב קשה, זה מעלה את התפילה. דווקא היהודי הזה הפשוט, שהתפלל בלב רך, בלב שבור, ולא ידע להתפלל תפילות, אלא אמר א' ב', א' ב' שלו העלה לא רק את התפילה שלו, אלא את התפילה של כולנו. כי זה מבואר הפסוק, אז הוא הקדוש אומר, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. הפסוק לא מובן. לא, לכאורה הוא לא מנוסח נכון. תפילה לעני כי יעטוף, מה יעטוף? הרי למדנו כאן שכשאדם בא להתפלל צריך להתלבש. הזוהר שואל, תפילה לעני כי יעטוף, כי יתעטף מבעלה. כשהעני בא להתפלל, או כל אדם שבא להתפלל, מתעטף. לא, יש בגד עליון, אין לו בגד עליון, הוא שם תלית. לא באים להתפלל בלי חולצה או בחולצה ללא שרבולים. באים עם איזו צורה מסוימת להתפלל. אז תפילה לעני כי יתעטף, אומר אריל, אומר הזוהר, לא, לא, לא. כי יעטוף. איך, תשאיר את זה, איך שזה, מה פירוש? הוא אומר כך. אנחנו באים להתפלל, התפילות שלנו חסרות, לא מושלמות, פגומות פה, פגומות שם, חסר להם איזה דבר. מי שמתפלל תפילה שלמה, זה מי שיש לו לב שבור. העני, הוא יש לו לב שבור. ואני לא דווקא אני בממון, אני שנמצא באיזה בעיה. זו איזה בעיה שקשה לפתור אותה. הוא אני, אין לו מישהו שיציל אותו. אז העני הזה בא מתפלל, הוא מכל בית הכנסת, כל תפילה ותפילה, יש מישהו מאיתנו שהוא במדרגה הכי קשה, במצב הכי קשה, והוא מתפלל מהלב תפילה לעני. מה הוא עושה? הוא עוטף את התפילות של כולנו ומעלה אותם. למה? כי אם התפילות שלנו יעלו איך שהם, יראה אותם השטן ויתחיל לקטרג עליהם ויגיד, רגע, רגע, זה בתפילה פה חשב על היעלומים, הוא חשב על קומה 6, הוא חשב על החנייה, הוא חשב מה צריך לקנות היום. כל אחד יש לו איזה מחשבות שמטרידות אותו ובאות לו בתוך התפילה. אבל העני הזה מסכן, אין לו שום מחשבה, הוא יש לו צרה, הוא נמצא באיזה צרה, הוא נמצא באיזה עוני, באיזה מצב קשה, הוא מתפלל מכל הלב, והתפילה שלו עוטפת את התפילות השאר. נמצאנו למדים, רבותיי, יום הכיפורים שברון לב, יום הכיפורים שאדם בא בכריעה, בהשתחוויה, ברטט, בחלחלה, אז הקדוש ברוך הוא קורע את הגזרדין. כמו שרבותינו אומרים, למה כתוב יענך אדוני ביום צרה ישגבך השם אלוהי יעקב? למה לא יענך השם בכל יום ביום צרה? מפני שביום צרה האדם מתפלל עם כל החושים. ביום רגיל אז הוא אומר, יופי, היום יש לי פגישה עם פלוני, הוא יסדר לי משהו, ועם העורך דין ההוא, ועם הדוקטור ההוא, ועם זה, ועם פלוני, ועם ההוא, והוא והוא. אז יש לו באחוזים, 50% על הקדוש ברוך הוא, ועוד 50% על כל מיני גורמים בבני אדם. אבל ביום צרה הוא משליך את הכל על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו. מה פירוש נפשו בכפו? שנאמר, נפרסה כפנו אל השם, אל אל בשמיים. מה פירוש בכפו? רש"י אומר שבשעת התפילה תחשוב כאילו אני הוצאתי את הלב מהמקום. לא עלינו עושים לאדם ניתוח השתלת לב, הוא הוציא את הלב והוא שם את הלב ביד, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא עונה לי אני מת, הלב פה על השולחן, אני יוצא בלי הלב, אין לי חיים. שהוא מוסר נפשו בצורה הכי מוחלטת, הוא אומר אני סומך אך ורק עליך, בשום פנים אין לי שום מוצא, אין לי שום דרך, רק אתה יכול להציל אותי. אז הקדוש ברוך הוא עונה. זו העניה. נחזור לפסוק שהזכרנו, לפני השם תתהרו, כי ביום הזה יכפר עליכם תארתכם, לפני השם תתהרו. יום הכיפורים הוא כנגד 50 שערי בינה. מה הסוד של יום כיפור? יש לו קוד אחד שהזוהר גילה אותו. יום הכיפורים הוא לא שייך לעולם הזה, הוא מחוץ לתקן של הימים המסודרים, ולכן גמרא אומרת במסורת יומא דף כף, השטן יוצא גימטריה שסד 364, והימים בשנה 365, חסר אחד. איפה האחד הזה הלך? האחד הזה זה יום כיפור. אין לו שליטה ביום כיפור. מה פירוש אין לו שליטה ביום כיפור? אנשים כן עושים חטאים ביום כיפור, לפעמים אפילו יותר, תראה רבים בבית הכנסת וכולי, על המקומות, על העליות, על מה לא. אלא שביום כיפור האדם לא אוכל, לא שותה, כל יום יש לנו שותפות עם השטן. אז אתנו הממונה על האכילה, על השתייה, על כל הצרכים הגופניים החומריים שלנו, ואפילו על המנעלים שאנחנו נועלים. ביום כיפור אנחנו חולצים את הנעליים, לא אוכלים, לא שותים, לא מדברים דברים בטלים, לובשים בגדים מיוחדים ליום כיפור, מתפללים, וכל היום עסוקים רק בקדושה. ביום כיפור אין הבדל בין התלמיד חכם לאיש מהרחוב, כולנו בבית הכנסת, כולנו מתפללים אותה תפילה, כולנו שלמים, כולנו צחים וברים. בימים רגילים אז יש אדם צדיק יותר, יש פחות יותר, יש נמצא במקום של חול, יש נמצא בעבודה כזאת, יש בעבודה כזאת, אבל ביום הכיפורים אף אחד לא עובד, כל עם ישראל קדוש וכולו שווה יחד. אין לשטן שליטה ביום הכיפורים, כי הגשמיות לא שולטת. יש 50 שערי בינה, ה-49 ידוע הם השיג אותם משה רבנו, כך הגמרא אומרת. שער ה-50 לא השיג אותם עוד אף אדם בעולם, רק מלך המשיח שיתגלה במהרה הוא יזכה לשער ה-50. מה הסוד? הסוד הוא שבמצרים אבותינו ירדו ל-49 שערי טומאה. בא משה רבנו שהיה לו 49 שערי טהרה והוציא אותם משם. משה רבנו ביקש את השער ה-50, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הוליכים, זה הפנים, זה הפנים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. פנים זה רק מלך המשיח שיבוא, אז הוא יזכה לשער ה-50. ביום הכיפורים נפתח דלת לשער ה-50. לכן רבי עקיבא הוא נהרג ביום כיפור על ידי הרומאים, ולכן הוא זכה, הזוהר אומר שבהריגתו בשעת מיטתו הוא זכה לשער ה-50. עכשיו, לפני השם, עד יום כיפור, אנחנו עולים, 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 49 שערים, זה כן. זה אנחנו יכולים להשיג. האדם יתאמץ ויעשה הכל, אבל את הסוף, את הסוויץ', את הקוד, אין לנו. מתי מקבלים את זה? ביום כיפור. לכן אמר, כי ביום הזה, שימו לב על הפסוק, ביום הזה דווקא יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם. למה? עכשיו יש פסיק, לפני השם תתארו, לפני השם, לפני יום הכיפורים, זה תתארו, זה אנחנו. אבל ביום כיפור אנחנו מקבלים את שער ה-50 שהוא על טבעי. זה יום על טבעי, זה יום שלא אוכלים ושותים בו, זה יום שכולנו מוחלים אחד לשני, חיים באהבה, בשלווה, במנוחה, בהשקט. זה המעלה של יום הכיפורים. עכשיו שם הרבי עקיבא מה דורש? הוא מביא פסוק מיחזקאל, ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. התוספות יום טוב שואל, למה לא הביא את הפסוק בתורה, לפני השם תתארו? אז הוא אומר, ביום כיפור יש שתי פעולות. פעולה אחת, עד ערב יום הכיפורים כל אחד מאיתנו משתדל, מתאמץ, עושה עוד איזה דבר לשפר, ולא חסר מה לשפר. לשפר בצניעות, לשפר ב... סליחו לי שאני אומר לכם, זה אני מתוך אהבה, לא מתוך ביקורת. אומרים, יש פתגם מורח לכל רגע, רואה כל פגע. למה בבניין הנפלא הזה, שחלק ניכר ממנו יהודים שומרי מצוות, למה צריך שבנות לא ישמרו כל כך על צניעות? למה שלא תתפרסם תקנה ולא תהיה דרישה מצידנו שהבנות תלכנה כאן קצת יותר בצניעות, כמו שיהודיות הולכות? לא, אין תקנה כזאת.
בבקשה, אין תקנה.
אין, זה חבל. זה חבל. לא, אז אתם צריכים לתבוע את זה. סליחה, אתם צריכים לתבוע את זה. שבנות יהודיות, ואני אגיד לכם למה. סוד ההצלחה זה צניעות. ומה הסוד? הזוהר הקדוש אומר כך, שהשכינה נמצאת אצל האישה. למה התורה ציפתה אותנו לכבד את האישה? שהשכינה בבית היא בזכות האישה. בזמן שהאישה צנועה, אז השכינה נמצאת בבית. כל דבר של שכינה, אומר הזוהר, אנחנו עוטפים אותו, כמו הספר תורה. איך כתוב בהדרה? ספר תורה התקדש בשלוש קדושות. איך? ספר תורה קודש, ונחתקו קודש, והאכל קדוש, וקרא זה אל זה ואמר קדוש, קדוש, קדוש. את הספר תורה אנחנו עוטפים בשלוש עטיפות. יש לו את התיק, יש לו את הארון קודש, ויש לו את הפרוכת. האישה, ולמה? כי השכינה נמצאת בספר תורה. האישה היא הספר תורה שלנו. כיוון שהילדים שנולדים זה היא מגדלת, הבית שמנוהל זה היא מנהלת, האחריות על כל החיים שלנו זה אנשים. והמדרש אומר, אם יהיו כל תלמידי החכמים שבעולם וכל התורה שבעולם ובנות צנועות לא יהיו, אז אין עם ישראל. המפתח של עם ישראל, של יסוד הבית היהודי, של יסוד המשפחה היהודיה, של סוד עם ישראל, זה הצניעות של אנשים. אז אם אנחנו רוצים שהעסקים פה כן יצליחו ולא עוד פעם חלילה כמו שהיה בשנים שעברו, אז אנא לחזק את זה קצת, גם את כל המוסר התשלומים, כל ההבטחות. פעם הבטחה הייתה הבטחה, עד היום ידוע, מילה של יהלומן, אין יותר מזה. אז צריך קצת להקפיד יותר, סליחה שאני אומר, אם זה פועלים, אם זה תשלום שכר יומיומי, זה לפני השם, זה לפני שאני בא ליום כיפור, המקסימום שאני עושה. אחר כך ביום כיפור יש פעולה שנייה. ביום כיפור זה לא עבודה שלי, זה עבודה שלו. איך ואומר, איך אומר רבי עקירה? ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. עכשיו מובן למה רבי עקיבא כפל את הלשון, איך כתוב שם? זה שיר שכולם מפזמים אותו תמיד, אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים הוא מי מתאר אתכם, דם הכפול, אלא לפני מי אתם מתארים, זה אני ואתה. משתדלים לפני יום כיפור להכין את עצמנו כמו שצריך בתיקון מעשים. לפני מי אתם מתארים, נטו מה אתה עושה, אומר הקדוש ברוך הוא. עכשיו שאתה מגיע ליום הכיפורים שהוא נקרא מי זה 50, שזה יום ה-50, 50 שערי בינה, מי מתאר אתכם? זה הקדוש ברוך הוא, אביכם שבשמיים. לכן אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. מה זה אשריכם? אתם מאושרים עם אישור. כל אחד מאיתנו יוצא עם פספורט במוצאי יום הכיפורים, חתימה טובה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה ולב טוב יניך. אז תראו שהדברים מסודרים במילים של המשנה בדיוק. לכן הפסוק שאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, זה אנחנו. לפני השם תתארו, לפני יום הכיפורים אנחנו צריכים להכין את עצמנו. אבל ביום הכיפורים, אחרי שבאנו ועשינו את ההכנות, אנחנו נכנסים בתוך התלם של יום כיפור, ואז המחזור של יום כיפור עובד כדי לטהר אותנו ולעשות. אבל מה צריך התפעלות, כמו שאמרנו, לכן פושעי ישראל. מה אומרת צריך להביא דווקא את פושעי ישראל? כי אני רואה את ההתפעלות של פושעי ישראל, איך הוא מתפלל, איך שהוא קופץ, איך שהוא שמח. איך כתוב בתנא דבי אליהו, מובא מאמר מבהיל בתקופת חורבן בית ראשון, באותן שנים חשוכות, 70 שנה היו בין בית ראשון לבית שני, בבבל היו הרבה יהודים שם, ביניהם הגיע יהודי אחד, כשהיו מגיעים לאמן היה צועק, והיו מגיעים לאש מרבה היה צועק. שאל אותו החכם, למה אתה צועק? פלל כמו כולם. אמר לו, תראה רבי, אני להתפלל לא זכיתי, אני לא יודע להתפלל, הוריי לא לימדו אותי, אני לימדו אותי להגיד אמן אמן יש מרבה. אז את האמן היחיד, זה היה הקטע היחיד שאני מכיר בתפילה, אני אומר את זה עם כל ה... אמרו לו, עברו ימים מועטים, עד שעלה אותו יהודי מבבל, הוא מינה אותו, הממשלה מינתה אותו ראש מחוז שלם בצפון, וזכה וראה בנים ובני בנים עשירים וכולם עוסקים בתורה, כל זה שחיבב את המצווה. כשאדם עושה דבר, עושה אפילו קצת, אבל עם נשמה, אז הוא זוכה להרבה הרבה ישועות והרבה סגולות. פלל הקדוש ברוך הוא שיום הכיפורים הזה יביא איתו הרבה ברכה, הרבה התארות, הרבה אושר והרבה אור לנשמות שלנו ולנשמות ישראל כולם, שנזכה לשנה טובה מבורכת, גמר חתימה טובה, ותודה רבה שהקשבתם לנו.
כבוד הרב,
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה, יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה, כל המשתתפים וכל המסייעים וגם כל הנמצאים בבניינים האלה, איך?
אלה שבחוץ.
ואלה שבחוץ, ואלה שבפנים, ואלה שמסביב. מלכה לאלמה יברך יתכון, זכה יתכון, נשמע וקלצלו יתכון, תפרקו ותשתזבו מכל צרה והקטק. ובמרד אדוני וסעדכם ויגן בעדכם ויפרו סוכה של אמור לכם ואיתם בינינו וביניכם אהבה ואחווה שלום ברב. מסלף סעד חינם מביניכם, וישבור על הגלות מעל צורכם. קיים בכם ובן מקרא שכתוב אדוני ידעי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. ברך אתכם כאשר דיבר לכם, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותקדש עלינו ועליכם שנה טובה ומבורכת. ויבטל מעלינו מעל כל עמו ישראל כל גזירות קשות ורעות, ויחזור עליכם ועלינו גזירות טובות, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, ונזכה שכל צאצאינו יהיו עובדי השם באמת בלב שלם ובנפש חפצה, לומדי תורה לשמה ובעלי יראת שמיים טהורה. נזכה בקרוב לראות את הגאולה השלמה שתבוא בנחת ולא בצער. ושוב תודה רבה.